אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן ראש מחש לשעבר, חבר כנסת משה סעדה, ליכוד. אלן.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, אתה יודע, כבר יש לי עכשיו, בראיון הראשון שהגעתי אצלך, הייתי עוד לפני, הייתי בטרום חבר כנסת, זה היה בקמפיין של הליכוד.
לא, התראיינת גם פעם כחבר כנסת, לא?
כחבר כנסת, אבל הראיון הראשון שאני זוכר את עצמי, זה היה בטרום.
בטרום, נכון, נכון.
זה היה לדעתי באזור ראש השנה, ובקמפיין של הבחירות, ועכשיו אני מגיע בפרספקטיבה אחרת, ואחת הכנסות אני חושב הכי מרתקות, והכי סוערות שהיו, גם בתחום שנוגע לי,
התחום של עולם המשפט. אז ברטרוספקטיבה, איך אתה רואה היום את מה שאז עוד לא ראית?
קודם כל אני מבין מבחוץ, דווקא כמי שהיה פקיד, והיה מגיע הרבה לכנסת, חשבתי שחברי כנסת הם בטלנים. חשבתי שהם כל היום רק מדברים ולא עושים כלום, והיום דווקא אני רואה שאנשים עובדים מאוד קשה. הכנסת זה מקום של עבודה קשה מאוד. ידע שהציבור
שם... כולם?
לא. אבל מי שעובד, עובד קשה. שואלים אותי הרבה פעמים חברים, בכירים במערכת, משה, איפה עבדת יותר קשה? במחש או בכנסת? עכשיו, במחש עבדתי כל בוקר מ-6 בבוקר, 8 זה היה יום רגיל לצאת בערב, ומפה זה, אתה יודע, אם יש מעצר, אין מעצר.
זה גם הרבה.
וככה הייתי עובד במחש. ואני אומר להם, בכנסת אני עובד יותר קשה. אמיתי. אני עובד יותר קשה, זה המון שעות. במחש, בסוף הייתי שירות ל3 אנשים, פרקליט מדינה, יועץ המשפטי לממשלה, ומשנה לפרקליט המדינה, ו100 עובדים שלי. פה אני נותן שירות לכל החברה הישראלית, זאת אומרת, אנשים מתקשרים אליך, אנשים פונים אליך, אתה צריך להיות בכנסת, יש לך המון ועדות, יש לך תקשורת. זה כל הזמן לשחק ג'אגלינג, וזה תפקיד מורכב, קשה, אבל זה זכות גדולה. אני מבחינתי, אני רואה באיזה זכות ושליחות, ואני כאן בריצה למרחקים.
מה, מתקשרים אליך אנשים לכל מיני צרות, בעיות?
צרות, ממש צרות. לפעמים אני מרגיש קצת לשכת הסעד, אני מתווך אותם, זאת אומרת, אני עוזר להם, אני פונה למשרדים, פונה לשרים, כמה שאני יכול, אני יכול לעזור. הרבה בתחום המשפט, אנשים פונים אליי. הרבה אנשים שבאים עם כל מיני רעיונות בתחום הרפורמה, אתה יודע, תעשו ככה, תעשו אחרת.
טוב, עצות לעם ישראל יש הרבה.
עצות בלי סוף. הרבה אנשים שגם יש להם ביקורת, שולחים לך וואטסאפים, נזעמים, לפעמים מחרפים ומגדפים גם. יש הכל מכל. אני משתדל, לקחתי לעצמי כלל. כל יום אני חוזר לכולם. עד הערב, בסוף היום, משתדל לחזור לכולם. וזה לא פשוט. אבל זה, אני אומר, אני שליח ציבור, אני עובד אצל הציבור.
אתה יודע, אמר לי פעם, אחד מחברי המרכז, מישהו אמר לי, אתם חברי הכנסת, כשאתם מגיעים ונהיים שרים, אתם לא רואים את האנשים שקודם צריכים הייתם אותם. אתם לא עונים להם, אתם לא חוזרים עליהם. אתם בעצם הייתם צריכים את הקול שלנו, ואתה יודע בקבוצות גם מה כותבים. אתם הייתם צריכים אותנו, כדי שנעשה אתכם שרים, דקה אחרי זה אתם לא סופרים אותנו.
אני שומע את הביקורת הזאת.
זה נכון?
אני שומע, כי הרבה פעמים אני עונה לבינם ואומר לי, מפתיע אותי שאתה עונה לי, ובעיניי זה פשיטה, כאילו למה שאני לא ענה לך? זה החובה שלי, שהייתי עובד ציבור. אין מצב שמישהו מתקשר אליי ואני לא עונה, אין מצב שנאשם, נאשם שלי בבית משפט, שאני פוגש אותו ואני אומר לו בוקר טוב, מה שלומך, והוא מתקשר אליי, אני אחזור אליו. כאילו זה אובייס, זה הכרח. לי אין ספק שבסוף אנחנו צריכים לזכור מאיפה באנו, ולאן אנחנו הולכים. ובסוף כל אחד, אנחנו בשליחות, בתקופה מסוימת, ובסוף נחזור להיות מי שאנחנו.
מה השאיפה שלך?
ואתה לא זוכר. תראה, אני התחלתי, ואני רץ, משתדל לרוץ 4 פעמים בשבוע למרחקים ארוכים. ואני התחלתי ממקום שלא חשבתי שאני אגיע לפה, ואמרתי, משהגעתי, אני מבין את החשיבות, אני מבין את השליחות, ואני מבין את התרומה שאני יכול, את הערך המוסף שאני יכול לתת, ואני כאן כדי לעבוד.
ותמשיך לענות לאנשים שאתה שר?
כל הזמן, כל הזמן. חוץ מיום שבת, כל הזמן.
טוב.
תבחן אותי.
טוב, לי אתה, זה לא חוכמה. אמרת לאחרונה, ממשלת אחדות היא הדרך הנכונה לחברה. אני חושב שדי הרבה אנשים התקוממו נגד האמירה הזאת, לא?
אני חושב שמי שהתקומם זה אנשים שלא שמעו את כל האמירה שלי. שאלו אותי, אפרופו, ההצעה של מתן כהנה. ועניתי למתן כהנה מעולם הטייס. אמרתי לו, אתה טייס. במטוס יש כנף ימין וכנף שמאל. אבל יש טייס אחד שיש לו גם את המצפן האידיאולוגי. הטייס זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. המצפן שלו זה האחים של הליכוד. למטוס הזה, מי שרוצה יצטרף. ואני יודע שאתם לא רוצים להצטרף. אני אזכיר לך מה הוא אמר, אנחנו נחליט מי יהיה הטייס. ואמרתי לו, הכנף לא ימין ולא שמאל, לא מחליטה על הטייס. ולכן, אני חושב, ואני אומר את זה בצער, הם לא רוצים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת לא הרפורמה. וסיפרתי לך קודם, שבאחת השיחות שעם אחד האנשים שאני מאוד מעריך מהצד השני, ואמרתי לו, תגיד, בוא ננסה להגיע להסכמות, לטובת החברה הישראלית, תגיד לי מה הפערים, ונגיע להסכמות. אומר לי, משה, אני עוקב אחריך, אני שומע את הדעות שלך, ואני חושב שאני יכול להגיע איתך להסכמות. אז אמרתי לו, מצוין, אני אלך לראש הממשלה בנימין נתניהו, ליריב לוין, אתה תלך לראש המפלגה שלך, ונגיע להסכמות, לטובת החברה הישראלית.
אומר לי, מה, אני לא יכול.
אומר לי, משה, זה יקרה. אורו עיניי. אמרתי לו, מתי? יום אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו.
זה לא יקרה.
ואני עניתי לו, זה לא יקרה. זה לא יקרה. וראש הממשלה בנימין נתניהו כאן, לטובת החברה הישראלית, ולכן אתם מה שאתם עושים, אתם שורפים הסמים, ונהנים מתחממים מהאש. בסוף זה יבוא לפתחכם.
תגיד, איך ייגמר העסק? אתה יודע, לך יש חברים, בטוח מכל קצות הקשת הפוליטית. בטוח שאתה יושב בפרלמנטים, אתה יודע, חברתיים כאלה, ואמרו לך אנשים, מה עשיתם לנו? תראה לאן הבאתם אותנו. ומה אתה עונה להם?
השבוע נפגשתי עם שלושה חברים טובים שלי, מראשי המערכת לשעבר, אבל מהבחירים ביותר.
שמאל או ימין?
שמאל. בהתחלה לא כתבתי להם נפגשים, כל דממה דקה, אין תשובה. הרמתי טלפון. אמרתי, מה קורה? אמרו לי, משה, אתה צריך להבין שזה לא פשוט לנו. אמרתי, אבל אנחנו באמת חברים טובים. אנחנו דרך ארוכה של למעלה משני עשורים. כאילו, מה? בגלל רפורמה? בגלל חילוקי דעות? אמרו לי, נשתדל להיפגש. ונפגשתי. והשיח...
עם שניהם.
שלושה אנשים. והשיח לא היה פשוט. אבל זה נגמר בחיבוק גדול ובאהבה גדולה. זאת החברה הישראלית.
ובהבנה? שאתה לא יכול להבין אותו והוא לא יכול להבין אותך.
ברמה, זה אנשים שבאים מעולם המשפט. שדיברנו על הרפורמה, הגענו ככה להסכמות. להסכמות אמיתיות. שהן נכונות לחברה הישראלית, שמבינה שצריך רפורמה, והם אנשים, הם אנשי מקצוע. אמרו לי, משה, ברפורמה אנחנו מגיעים איתך להבנות. ויש מקום להבנות. איפה הם לא מגיעים איתי להבנות? ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת נקודת, הציבור לא מבין את זה, זאת נקודת המחלוקת מבחינת השמאל.
בעצם...
זאת עילת העילות וסיבת הסיבות, זאת לא הרפורמה, כי זה חוצה מפלגות, שאתה מדבר עם אנשים שאין מצלמה, שאין תיעוד, אומרים, ברור שצריך רפורמה, וברור שצריך לשנות הוועדה לבחירת שופטים, כי אסור שנציגי לשכת עורכי הדין יהיו שם.
נכון.
וברור שצריך לפצל את תפקיד היועמ"ש, כי מי שעשה את זה זה גדעון סער, ומי שחתמה על זה, על ההסכמה שלה, זה גלי בערב מיירה. זאת אומרת, הוויכוח בינינו הוא לא ויכוח מקצועי, כי את המקצועי אפשר לפתור בנקל. הוויכוח,
גם עם גדעון
סער, הם רוצים למנות ראש
ממשלה. גם עם גדעון סער? תשמע, גדעון סער הוא בשר מבשרה של הליכוד. אדם חכם, אדם מבריק אפילו. אני אומר לך, אני מכיר אותו. והשאלה הנשאלת היא, והוא עזב באמת עם בטן מלאה, והיות והזכרת אותו, אני בדרך כלל לא מזכיר, אבל היות והזכרת אותו, ולי יש הרבה ערכה לאיש הזה, אתם יכולים להביא אותו גם לליכוד שיחזור, אם נתניהו כבר לא יהיה?
אני לא חושב, אני חושב שעבר את הנקודת האל חזור.
אתה חושב כך?
כן. זה גם מה שאני שומע בבייס הליכוד, תראה. אם בבחירות הקודמות...
מה, כאילו הליכוד לא ירצה לקבל אותו?
לא ירצה לקבל אותו. בגלל הסיטואציה הקודמת, ברגע שהוא הכשיל ממשלת ליכוד, ממשלת ימין, שהייתה בהישגיה, זה היה תלוי בו.
כן.
זה היה תלוי בו. וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד כולו בא לקראתו והציע הצעות נדיבות שהיו נכונות והיו שניים בנט ושר שעצה להם הדרך והם הכשילו ממשלת ימין על מלא ממשלת ימין ערכית לאומית שהייתה בהישג יד אני לא רואה שהציבור הליכודי
אתה יודע ישב כאן ליברמן לפני זמן וליברמן בדרך כלל לא נוהג לדבר על הדברים האלה אבל שאלתי אותו למה רבת? מה עבר בינך לבין נתניהו? הייתם גם חברים טובים, ועד זהו. אז הוא אמר לי, זר לא יבין את זה.
הכל אישי, אבל זה עניינים פרסונליים. אני תמיד אומר, אתם נבחרי ציבור, תתעלו מעל הפרסונלי.
בטח כל פרסונלי.
לא, אבל יש לנו... לא, יש מדינה. בסוף המדינה, בעיניי, בתפיסה שלי, היא מעל הכל. מעל הפרסונלי. יש לך מדינה לנהל. המדינה זה החיים שלנו, זה מרקם החיים של החברה הישראלית. תתעלו, תבינו את גודל השעה. יש פה גודל שעה שהוא חשוב.
אבל
תראה מה הצד השני.
אבל תדע מה הם אומרים לך.
כן.
הם אומרים לך, אתה צודק. גודל השעה, כל מה שאתה אומר נכון. והם אומרים לך, אבל אתם לא מבינים את זה. אתם דורסים את הדמוקרטיה. אתם רוצים להכניס לבית המשפט שופטים בצלמכם ובדמותכם, כדי שהם אחר כך ישפטו אתכם. וזאת לא דמוקרטיה. ככה הם אומרים לך, אבל.
אף אחד לא למדתי מה זה דמוקרטיה. אני, משה סעדה, לחמתי על הדמוקרטיה.
נכון שזה מה שהם אומרים.
נכון, אבל אני כאיש פרקליטות 24 שנים, לא דיברתי דמוקרטיה, לחמתי על לטובת החלשים. הגשתי כתבי אישום נגד שוטרים שהתעללו בחרדים, בבני העדה האתיופית, בפלסטינאים, ומלחירן. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת. על מי ניסיתי להגן? על בדואי, שמפכ"ל המשטרה טען שזה פיגוע וזה היה שקר. זאת אומרת, אני לחמתי על זכויות אדם. אני יודע...
מי היה מפכ"ל?
אלשיך, מוכר לנו.
אין שאלות.
עכשיו, אתה מבין שאני בן אדם שהדמוקרטיה חשובה לו לא פחות מהם, וזה לא שיח על דמוקרטיה, זה לא השיח. השיח של ליברמן, של סער, זה אלקין, זה שיח פרסונלי. עכשיו, לאותם אלה שחוששים שהדמוקרטיה, הם יודעים, אני מחלק, יש את הציבור שיוצר את הוולה, ויש את הציבור שבאמת מבועל, יש חלקים שבאמת מבועלים, אבל באמת, הרפורמה מייצרת דמוקרטיה, בית משפט היום לא יעיל, תיקים מתנהלים 7-8 שנים, אני מעיד כל שבוע, בתיק של רות דוד, 9 שנים מיום האירוע, איזה ערך יש לצדק, בתי משפט מקלים עד מאוד היום, אם ילדה בת 10.5 נאנסת בביתה, ובסופו של יום, העונש הוא 5 שנות מאסר לאותו אדם שגם פגע במינית, גם פרץ לבית, סך הכל העונשים 30 שנה, הוא מקבל עונש של 5 שנים, ובית משפט מנמק את זה כדי שישלים את השכלתו, אותו בדואי, אני אומר,
וואו.
יש כאן צדק,
לא.
ולכן אני אומר, הרפורמה חייבת לעשות, מטת הרפורמה, באמת לחזק את הדמוקרטיה.
אבל הישראלית. אם מה שאתה אומר זה נכון, למה אצה לכם הדרך? תראה, ברגע שאצה לכם הדרך, אנשים אומרים, רגע, אתם מביאים עלינו בבת אחד, כל כך הרבה חוקים, תעשו את זה לאט, תעשו את זה בשום שכל, תגיעו להבנות, למה אצה הדרך?
טעינו. אמת, טעינו. צריך להגיד אמת, טעינו. אנחנו טעינו וחשבנו שאפשר לעשות הכל בהבחה אחת, כי האמנו בזה. ואתה אומר, חיכינו לרגע, ושהגיע הרגע, רצנו בכל הכוח, וזה לא נכון. כי לפעמים בישול איתי הוא איכותי. צריך תהליך, צריך דרך, ושגינו. מה עשינו? עצרנו. הלכו לבית הנשיא. באמת דיברנו, ואז הבנו שרוצים להוביל אותנו לשום מקום. אין צד שני. אתה מדבר עם עצמך. ואז אמרנו, בוא נתחיל בקטן, בסבירות. הרי מי כמוך יודע שסבירות זה ככה. זה ממש, זה לא שינוי דרמטי בכלל. הרי יש מספיק עילות מנהליות שאפשר לפסול חוקים.
אז אם זה
והחלטות.
כך. אז אם זה כך, תסביר לי למה צריך את זה בכלל. כי אם אתה אומר, השופטים הם בסדר, וכך הלאה וכך הלאה, מה הועיל התיקון לחוק שאתם העברתם?
משמעותית.
תסביר לי.
אני אסביר. כי יש עילות לפסול. זאת אומרת, וזה מקובל עליי. אם בית משפט חושב שהשר קיבל החלטה שרירותית...
אבל כמה החלטות כאלה הוא קיבל?
לא, אני אומר. החלטה שרירותית שבית משפט לא נפסול. אם הוא חושב שזה ממינים זרים... רוצה להימנות מקורבים שיפסול. אבל מתי השתמש בית משפט עליון בסבירות? שהיה אומר, אין לי עילה לפסול, כי החלטה היא תקינה, הוא באמת בדק שיקולים לא זרים, הבן אדם קשיר למינוי, אבל אני חושב שזה לא סביר. בסליחה, מי אתה בית משפט שאתה חושב שזה לא סביר? בסופו של יום אתה לא נושא באחריות. אתה לא נושא באחריות של הדבר הזה, והשר נושא באחריות, ולכן בנקודה הזאת, אני חושב כן. שבית משפט צריך להבין, שאין לו את הסמכות לקבוע מה סביר ומה לא, אלא מי שקובע, זה מי שעם בחר אותו. עכשיו,
כן, לא... אבל אתה יודע שפוליטיקאים לפעמים מקבלים החלטות בניגוד לסבירות נקרא. למשל, במינוי כזה או אחר. נגיד, אתה רוצה למנות מנכ״ל, בסדר. אבל גם במנכ״ל, אם תיקח מישהו, ואני לא רוצה להגיד זה, אבל מישהו מהשוק. כבודם במקומה מונח, אני חלילה לא פוגע באף אחד, אבל, ואני אומר את זה באמת עם הרבה רספקט, אבל אתה לוקח אדם חסר השכלה, אדם שבחיים לא ניהל מערכת גדולה, ואתה שם אותו כמנכ״ל משרד התחבורה, סתם אמרתי.
נכון.
אוקיי, סביר? לא. אבל, אתה, שר, רוצה למנות אותו. למה? כי הוא חבר שלך. סביר? לא.
אבל זה פשוט שזה, לא צריך סבירות, כי זה ייפסל קודם כל כאיש הזה.
על ידי הוועדה,
כן.
על הוועדה
המינויים. הוא לא קשיר, ויש לך מינים זרים, כי הוא חבר שלך. אבל מה אנחנו רוצים למנוע? אתה איך עכשיו שהוא מביא השר דמות ראויה, באמת הוא ראוי, עשה דרך, הוא עומד בכל תנאי הקשירות, הוא לא חבר. מגיע השופט, אומר, לי זה נראה לא סביר. עם כל הכבוד לך, אתה רוצה לקבוע מי יבחר להיות מנכ״ל? זה זכותך, כבוד השופט. תלך, תתמודד בפריימריז, תקים מפלגה, ותבחר את המנכ״ל שלך. אתה לא יכול לבחור מי סביר שיהיה מנכ״ל ומי לא. אתה יכול לבחור להחליט מי קשיר מי לא, כי יש תנאי קשירות, אתה בודק אם הוא עומד תנאי קשירות, אתה יכול לבדוק האם יש פה שיקולים זרים, זה לגיטימי, אבל אתה לא תקבע מה סביר ומה לא, כי זה גם משהו שלא ניתן לקבוע, אי אפשר לאחוז בזה.
סבירות אצל אחד, זה נכון, סבירות נכון, אצל
נכון,
אחר.
נכון, ולכן אני אומר, אחת ההחלטות של אי סבירות שבית משפט פסל, זה בעניין יום הזיכרון. יש 365 ימים בשנה, שמשפחות פלסטיניות מקבלות אישור להיכנס לארץ, ויכולות לעשות מה שהן רוצות בארץ, באישור של משרד הביטחון. ביקשו משפחות פלסטיניות להיכנס, שקולות פלסטיניות, דווקא ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. עכשיו, זה יום רגיש, זה יום קדוש בחברה הישראלית. אמר שר הביטחון, זה היה גם ליברמן, גם בנט, כל שר הביטחון לדורותם, גם גלנט, אמרו, בעינינו זה לא סביר, כי היום הזה הוא יום קדוש, והחברה הישראלית מתאחדת עם עצמה, לא נכון להכניס משפחות שקולות פלסטיניות על כל המשתמע מכך. החלטה סבירה. האם יש פה שיקולים זרים? לא. האם יש פה מניע פסול, חז ושלום? זאת החלטה של שר הביטחון. בא בית משפט העליון ופוסל אותו ואומר, בעיניי זה לא סביר. סליחה? אתה שר הביטחון? אתה נושא באחריות? ולכן פה הנקודה שמי שאמור לקבוע, השר, ראש ממשלה, הממשלה, ולא השופט. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אין בזה מחלוקת. כשאתה מדבר עם חברי כנסת, שאין מצלמות, כולם מסכימים שנכון שבסבירות, בסבירות, מי שיקבע זה השר. והסכמנו גם למתווים של הסכמות בעניין הזה. אבל כל מתווה שהצענו, מה אמרו לנו? לא. כי מה רוצים בסוף? את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא רוצים להגיע להסכמות.
הזכרת קודם את רות דוד.
כן.
אני קורא הרבה...
פרקליטת המחוז.
סליחה?
פרקליטת המחוז.
פרקליטת המחוז. אדם מאוד מאוד חזק.
מאוד.
שהסתבך בפרשה מסוימת, כולם מכירים אותה, אין טעם לחזור על זה. ובעצם שקט, שקט. והרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, מה זה לעזאזל השקט הזה? הרי בהתחלה כשהתפרסמה הפרשה הזאת, אמרו, יש לה המון סודות והיא יודעת המון דברים, ופוחדים ממנה. זה נכון?
נגיד לך, אני אדייק, תראי. הפרשייה מחולקת לשניים. יש את הדברים שהיא ביצעה יחד עם רונל פישר, אני כמנהל במחש אז, אני טיפלתי, אני חקרתי, אני זה שהיה מעורב בהגשת כתבי האישום, עם פרקליטים שלי ממחש, והתיק הזה לצערי מתנהל בבית משפט מחוזי בירושלים כבר 9 שנים.
למה לצערך?
כי אם יש צדק, אומר ביאליק, יופנה מיד, אין ערך בצדק שהוא מתנהל 9 שנים, וזה התחלה, אנחנו בפרשת תביעה, זה אומר שהתיק הסתיים 15 שנה. תבין, השוטר...
ואתה זוכר מה היה המשך של המשפט הזה? ואם לא יופיע מיועד, ימוגר לעד.
נכון. עכשיו, ואמרתי זה לשופט, אני מעיד בתיק אחד לשבוע לפני הפגרה, ואמרתי לשופט, איזה ערך יש בצדק? השוטר שקיבל את השוחד, קיבל 7.5 שנים בכלא, הוא כבר יצא מהכלא. ורות דוד עדיין לא ננשה. לא רות דוד, לא רונל פישר.
למה?
זה צריך לשאול את השופט. אני שאלתי אותו כמה פעמים, לא קיבלתי מענה. אני חושב שהמערכת לא יעילה.
זה השופט או הפרקליטות?
אני חושב שבהקשר הזה זה השופט, אבל אני אגיד לך איפה הפרקליטות השמה. יש רוב התיקים של רות דוד שהיה בהם חשד, זה לא שהיא הייתה אזרחית, שהייתה פרקליטת מחוז. פרקליטת מחוז מקבל ביום משהו כמו למעלה מ-100 החלטות. והיה חשד שהיא קיבלה שוחד. אני שואל אותך, האם אחד התיקים, איך תיק אחד מכל התיקים נבדק? לא. אתה יודע למה לא?
זה נורא עצוב מה שאתה אומר.
אתה יודע מה עושים התיקים? אז תגיד לי, בוא נבדוק היום. או שהיום אתה בכנסת, בוא נבדוק.
מה, ביערו את התיקים?
ביערו את התיקים.
לא נכון.
ממש כך, המערכת מגינה על עצמה. ראינו את זה ברות דוד, וזה קורה גם עכשיו, בדיוק אותו דבר בפגסוס, בדיוק אותו דבר.
אתה יודע, מה שאתה אומר לי, זה לא נתפס. אנחנו היום נמצאים בעידן ממוחשב. אתה רוצה להגיד לי, מה זה ביערו את התיקים? ביערו את הניירות ומחקו את מה שיש במחשב?
כן, אי אפשר לחקור את התיקים. אני שמעתי את זה, הייתי באלה, אמרתי, מה מיירו? הרי ידעו שיש חשדות. נגיד שעכשיו, נגיד שרונל פישר יגיד, אני רוצה להגיע אתכם לסכם של עד מדינה ולפתוח על רות דוד. יכול להחליט, אתה יודע, בכל רגע נתון, אתה יודע, בדרך כלל שנשם מרגיש שהכלא מתקרב, אז יש לו תחושות חזרה בתשובה. אין היום חומרים. החומרים בוערו. אין חומרים, הם לא נמצאים, ומדובר, פרקליטת מחוז, זה... תשווה לצהל, זה אלוף פיקוד. והייתה אלוף פיקוד, אחד הפיקודים הכי חשובים בתל אביב. זה אחת הפרקליטויות הכי הכי חשובות. וכל התיקים בוערו.
אז איך אפשר לגלות, אתה יודע, אדם מסכן, מגיע לבית משפט, עם תיק שהפרקליטות הכינה, ובעצם מה אתה אומר? אתה אומר, אין לי אמון בפרקליטות.
אני אומר ככה, אני אומר, אני אומר, לא כל...
זה נורא, לא, לא, לא כולם, לא בוודאי.
אבל מה שכן ברור...
שמה, לקחתם פה את, ה... את משפט הדגל שכולם דיברו עליו...
של הבחירה ביותר, של הבחירה ביותר.
של הבחירה ביותר, וביארתם את כל הניירות מסביב.
ואני אגיד לך למה, אני אגיד לך איפה הבאג, מה הפקת לקחים? כי מי קיבל את ההחלטה? הפרקליטות עצמה. אתה מכיר גוף שמבקר את עצמו? זאת אומרת, האם מישהו פותחים חקירה נגדו, הוא צריך להחליט אם יפתחו בחקירה נגדו או לא, אלא ברור שלא. מול כל גוף, חייב גוף שחוקר אותו. קח את השירות, שירות הביטחון, גוף חשאי, חשוב. יש גוף שמקבל החלטות בעניינו, אם פותחים בחקירה או לא. מי זה? המחלקה לחקירות שוטרים. מי מחליט אם פותחים בחקירה נגד הפרקליטות?
באיזה עילה ביארו את התיקים?
ותשאל את המשטרה, אתה יודע, תמיד עילה, לא, לא בעיה למצוא עילה, אני לא, לא, לא בקיא בזה. אבל חשיבות העניין, בואו נחשוב על האבא.
זה לא המשטרה ביארו.
המשטרה והפרקליטות, המשטרה והפרקליטות. אבל חשיבות העניין, איך מפיקים לקחים?
מי היה אז המפכ"ל?
אלשיך.
אוקיי.
מסביר הכל. עכשיו, חשיבות העניין שצריך גוף שיחקור את הפרקליטות. היום אין גוף, אין גוף כזה, אין מי שיחקור את הפרקליטות. אתה רוצה להגיש תלונה. סתם דוגמה, באלמה. התקינו לך רוגלה על הפלאפון שלך, אחרי שאמרו שאין רוגלות, והתברר לך שהתקינו רוגלה. הרוגלה היא שלא כדין, כי אסור להתקין רוגלות. לא רק התקינו רוגלה, שאבו לך את כל המידע, את כל החיים שלך מהפלאפון, שזה אומר וואטסאפים, מיילים, פלאפונים, מיקומים, חדר כושר שלך, הדיווחי כושר שלך, ומעבר לזה, הרוגלה יכולה לפתוח, אתה עם הפלאפון במקום אינטימי, אתה חושב שהוא סגור, אתה שם אותו בצד. אפשר לפתוח אותו אודיו וידאו ולתעד אותך בכל רגע נתון. נגיד שאתה אזרח ועשו לך את זה. עכשיו אתה רוצה להגיש תלונה כי זה שנעשה שלא כחוק. למי אתה מגיש תלונה?
למשטרה.
שעשתה את זה? לפרקליטות שאישרה את זה? מי יחקור? מי יחקור? ולכן יש פה מערכת חזקה מאוד והכי עוצמתית במדינה. הפרקליטות. שאין לה מי שחוקר אותה. את המשטרה, מחש חוקרים, את השבק, מחש חוקרים, ראש ממשלה, המשטרה חוקרת, זאת אומרת, כל אזרח במדינה אתה, אני חוקרים אותנו, אם עשינו עבירה פלילית. יש גוף אחד שהוא מאוד מאוד הכי חזק, שאי אפשר להתלונן עליו. אומרים לחלק מהאנשים בכנסת, לא, יש את המבקר. אני שואל אותם, תגידו, המבקר, הנציב לתלונות על מייצגים בערכאות, כמה חוקרים יש לו? כמה חוקרים? כדי לבדוק משהו, צריך לחקור, כמה חוקרים? אפס, אפס. כמה כלים? עמדות האזנה, כלים... אפס. כמה שיניים? האם יכול להגיש כתב אישום? האם יכול לייצר סנקציות? אפס. זאת אומרת, מה עשו? עבדו על הציבור. אמרו, בוא נקים גוף, תקצבו אותו במיליונים, הגוף הזה לא יכול לעשות כלום, וכאילו נתון לציבור תחושה שהכל בסדר. עכשיו, מי עשה את זה? הפרקליטות. עבדו על הציבור, ולכן אני אומר, צריך להקים גוף חזק, אני הגשתי הצעת חוק בעניין הזה, גוף חזק שיחקור משטרה, שירות הביטחון ופרקליטות. ואני מקווה שלא יהיה לו עבודה, אבל מה לעשות? כל גוף חזק, יש גם שחיתות.
והחוק הזה לא יכול להיפסל בעילת הסבירות?
זה החוק הכי סביר והכי נכון, והשופטים...
בעיניים של מי?
לא, 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 גם בעיניים של השופטים. השופטים הרבה פעמים היו שולחים אלינו תיקים תוך כדי הליך, ואומרים, משה, מעבירים אלינו, תבדקו מה קרה פה. תבדקו איך הוציאו את ההודעה, תבדקו אם הראיות הושגו כדין. והשופטים רובם רודפים צדק. ולכן חשוב שידעו שהפרקליטים ש... מופיעים מולם, הם אנשים לי... שהצדק נער לרגלם, ולא
ברור,
שיקולים
זה,
זרים.
זה ברור.
ולכן אני אומר, ואני חייב להדגיש, רוב הפרקליטים שהם אחים שלי לעבודה, שלחתי איתם שכם אל שכם, למעלה משני עשורים, הם אנשים נפלאים, שקמים כל יום בבוקר ושואלים את עצמם, איך להגן על מדינת ישראל. אבל גם שם, יש עשבים שוטים, והגיע הזמן שנכניס שם גנן שינקש אותם.
תגיד, חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי, קרה ביום חמישי שעבר על הקמת ממשלת אחדות, ואפילו הציע מתווה. זה כל חדש באווירה המתלהמת שיש לנו. ומה הוא אמר? ראש הממשלה יכהן בתפקידו לשנתיים נוספות, ולאחר מכן הוא לא יתמודד בבחירות הבאות.
נתתי מקודם את הדוגמה עם שהכנף שמאל לא תגיד מי יהיה הטייס, ולכן הדבר הזה הוא לא רלוונטי בכלל. אני אומר, נכון מצידו שסוף סוף יש מישהו בצד השני, שלוקח קצת אחריות, אבל אני אומר, זה לא רלוונטי, לא תקום כרגע ממשלת אחדות, אנחנו צריכים להמשיך בעשייה שלנו, מתוך שיח, אני תמיד אומר, אנחנו צריכים להושיט יד של שיח של אחים, אבל לא להרים ידיים לקנייה, אנחנו צריכים לחוקק עם המצפן הערכי שלנו, שאנחנו רואים את הציבור, מדברים אל הציבור, עושים את הדברים לאט לאט, תוך כדי הסברה, ובעזרת השם נשלים את הרפורמה.
קראתי באיזשהו מקום כתבה על, אני חושב שזה בערוץ 12, על מי מממן את ההפגנות הללו שדרושים כספים מטורפים.
אתה יודע כמה עולה להקים במה? במה, במה, ביררתי את זה, למעלה מחצי מיליון. אוטובוס, כל שבוע יוצאים אוטובוסים מכל חלקי הארץ.
אתה מדבר על עשרות מיליונים.
מיליונים על מיליונים.
אז זהו, אז הכתבה דיברה על זה שעומדים מאחורי כל אלה שמוכרים מיליארדרים מחוץ לארץ, אמרו גם שמות, ואני התקשיתי להאמין שמיליארדרים עם דעות פוליטיות כאלה ואחרות מתערבים במה שנעשה במדינת ישראל כדי לשנות את המפה הפוליטית, כי זה בעצם מה שהשתמע מהכתבה.
ברור שזה דבר שלא צריך לעשות, אבל אני אומר, זה בעיניי זאת הבעיה הקטנה. אתה יודע איפה הבעיה הגדולה?
לא.
השיח על הסרבנות. בעיניי זה, הצבא זה קודש הקודשים של החברה הישראלית, שכולם, זה קור היתוך, שכולם נמצאים שם. אני, לאחרונה הבת שלי סיימה קורס קצינים.
אבל הם אומרים, זה לא סרוב. הם אומרים, אני בן 60, לא רוצה להתנדב יותר. מה ההבדל?
מי שקוראים לו לצבא, שמקבל צו, צריך להגיע. כל שיח, כל שיח שמעודד סרבנות, או מעודד אי-גיוס, בעיניי הוא פסול לחלוטין. אני קראת במאמר אתמול, בעיתון הארץ, מאמר דעות, בעקבות כל השיח הזה, ילד בן 18, מהמחרה, אמר, אני קורא לא לשרת, לא להתגייס לצהל. זה מדרון חלקלק, והוא כבר קורא, והם נרמלו שיח על סרבנות, ואנחנו אומרים, צריכים לעצור. ואני אומר, לא לחזק את צהל, לא לבקר את צהל, תנו לצהל לעשות את העבודה שלו. אתם רוצים לתקוף? תתקפו את הדרג המדיני, תתקפו את הפוליטיקאים. בואו נוציא את צהל מהוויכוח. אסור, כי אין לנו צהל אחר.
הטלוויזיה, על כל ערוציה, חוזרת ואומרת לנו באמצעות כתביה, שהמצב הביטחוני הולך ומדרדר, והמצב של אי-כשירות, כפי שקוראים לזה, נמצא היום במצב שממש מסכן את המדינה. זה נכון, זה לא
אני
נכון.
אני חושב שמה שמסכן את המדינה וגורם להיקשרות לטווח ארוך, זה השיח על סרבנות. כי בעיה ספציפית, מקודת זמן, אפשר להתגבר.
מה קדם למה?
אני אומר, תראה.
אבל לאורך זמן ברור שה...
תראה, אפשר,
אי הצבא... אי התייצבות למילואים.
נכון, אבל הצבא יודע, הצבא הגנה לישראל הוא כל כך חזק ועוצמתי, שיודע להתגבר על תקלות. אבל שיח על סרבנות, זה לא תקלה, זה לא אירוע זמני. זה בעיה ערכית בחברה הישראלית. ואני חושב שזאת הבעיה שלנו, וצריך להתמקד בזה. ואני מצפה משנה אחת, מאנשים כמו מתן כהנה, והוא גם אמר את זה באותו רעיון ברשת ב', אי אפשר לקבל נרמול של שיח הסרבנות. אם נשים את צהל בצד, ונתווכח משפטית, זה בסדר.
השיח אבל הזה, שהתחיל בצורה מאוד מתלהמת, הוא דאח קצת. אנשים התחילו להבין אולי, לא?
אני חושב...
אתה גם יש לך הרגשה כזאת?
יש
הוא התחיל של... בצורה מאוד מאוד מתלהמת.
אני חושב שבסופו
היום של... כבר לא מדברים כמעט ולא מדברים על זה.
ברגע האמת
כולם יבואו, אף
כולם יבואו, כי ברור. כולם, כי כולם המדינה
חשובה להם.
חשובה להם, ובסוף יש אהבה בחברה הישראלית. שאני שבת שסיימת קורצינים לפני חודש, חיפש אותי חבר הכנסת מיכאל ביטון, כי המבט שלו הייתה, כדי שנעשה תמונה ביחד, אנחנו מעולמות תוכן שונים, אבל בסוף יש לנו בנות נפלאות שמשרתות את החברה הישראלית, וזה הדבר הכי נפלא
אדם
שיש.
אדם מדהים.
נכון. ונפגשנו, ומה שעשינו, חיבוק ענק. כי ככה, זאת האמת, זה השיקוף של החברה הישראלית. מה שאתה רואה בתקשורת, אפילו בכנסת, אני יצאתי, אני עכשיו חזרתי ממשלחת של כנסת ישראל לקולומביה ברזיל. אני הייתי יושב ראש המשלחת בברזיל.
ונסו איתך חברים לאופוזיציה.
אתה יודע איזה אהבה הייתה בינינו במשלחת? ואמרתי לעצמי, בוא ניקח את האהבה הזאת, ונמשיך איתה בכנסת. אבל זאת האמת של החברה הישראלית.
אתה יודע מה, לפעמים אני מסתכל, אני מגיע לעתים לכנסת, ואני יושב במזנון, ואני רואה דברים שזר באמת לא יבין. דקה לפני זה ראיתי מעל יציע עיתונאים, ששני חברי כנסת מתקוטטים ואומרים דברים נוראים. ואחרי זה הם יושבים במזנון.
אוכלים בין, חברים הכי טובים.
וכאילו הם חברים הכי טובים. זה קצת לא נורמלי, לא?
אני פעם ראשונה נתקלתי שחבר כנסת אחד ככה חייב וגידף אותי, ואני ככה הייתי לא רגיל. זאת אומרת, אני לא רגיל לשיח כזה בפרקליטות, היה לי חילוקי דעות, אבל תמיד זה השיח מכבד, לא רגיל לזה. ואני ככה עדיין ככה מעורר וחושב, אז אומר לי, משה, עזוב, אתה יודע שהכל שטויות. אז כאילו, אמרתי לו, אבל כרגע אמרת, אומר לי, עזוב. אני לא חושב שזה צריך להיות, אני חושב שהשיח הנכון הוא תמיד להתנהל בשיח מכבד. גם יש מחלוקת, תכבד את הצד השני, תדבר אליו בצורה ראויה, בצורה יפה, בצורה מכובדת, וזה נכון.
תראה, בן גביר, עוד שאלה אחת יש לי לשאול אותך, למרות שמסמנים לי פה שנגמר הזמן. בן גביר אומר בצדק, צריך לערב את השבק במקרים כאלה ואחרים. ואני אתמול האזנתי לו ממש בקשב רב. תשמע, הוא לא דיבר שטויות. הוא אמר, צריך לקחת את השבק, נכון. שיעזור למשטרה. הוא שינה את דעתו בעקבות זה שהוא נהיה השר הממונה, כי בהתחלה הוא כעס על הרוגלות האלה, אם יש או אין, הוא אמר, יש, ואתם עושים בהם שימוש לא ראוי. אבל עכשיו הוא אומר...
אני חושב צריך לחלק, ואני גם אישית אמרתי את זה גם ליועמ"שית.
תסביר.
צריך לחלק. רוגלה זה כלי, אבל כמו כל כלי צריך לדעת מתי צריך להשתמש בה.
כן.
יש מקרים שאסור להשתמש בה.
השאלה היא אם הוא קיים, כי אני שמעתי שהמפכ"ל הקודם אמר, מה פתאום? אין רוגלות.
בוא נעשה סדר. המפכ"ל הקודם, אלשך, ואני אומר את זה בצורה חד ערכית, שיקר לציבור. הוא אמר אין רוגלות, והתברר, בהתחלה אמרו אין רוגלות, אחר כך אמרו היה רק 4 אירועים, אחר כך התברר 1086. היה לנו מפכ"ל משטרה, אלשך, ששיקר אתכם, שיקר את הציבור. זה היה אחרי הפרסום של כלכליסט בינואר 2022.
מותר למפכ"ל לשקר את הציבור?
לאלשך היה כנראה מותר הכל, ואפשרו לו, ומנדלבליט אפשר לו לעשות הכל, לצערי, אבל לשמחתנו ההיסטוריה הזידה אותו הצידה, והוא לא רלוונטי. את העניין הזה חייבים לבדוק, וברוך השם, אחרי שאני לחצתי למעלה משמונה חודשים, ואפילו אמרו לי שרים, משה, זה לא יקרה, מה, אתה נאיבי, אתה ילד, אתה לא מבין שזה לא יקרה, וברוך השם, ביום ראשון יש ישיבת ממשלה, וזה קורה, ומוקימים ועדת חקירה לרוגלות. זה צד אחד. צד שני, אסור להשתמש ברוגלות שלו, כדין, מצד שני, חייבים להשתמש בהם מול סיכון חיי אדם. ועל פי מה שהמפכ"ל אומר, שלא משתמשים בהם כיום, זה מסכן את החברה הישראלית, מסכן את החברה הערבית, וחייבים להשתמש.
אבל דובר על חקיקה. לא החקיקה הקיימת, דובר על חקיקה כדי לאפשר להשתמש.
החקיקה מאפשרת להשתמש בכלי בנסיבות מסוימות. אפשר על פי...
ואתם רוצים להרחיב את החקיקה.
אפשר על פי החקיקה הקיימת לאפשר באירועים הללו להשתמש בכלי. עכשיו אני אומר לא אפשר, חובה ערכית, כי איך אתה רוצה
להסתבר,
שהמשטרה תילחם
בפשיעה? כן, אבל הסתבר שהבאה מקרה הרצח, לפחות לפי דברי המפכ"ל, הבאה מקרה הרצח שאירעו שלשום, הם בעצם היו מקרי רצח שאין להם שום קשר לנושא המוניציפלי, הפוליטי. נכון. שזה בעצם היה סכסוך בין משפחות פשע.
עצרו את החשוד המרכזי.
כן, ולכן השבק אמר, חבר'ה, זה לא העניין שלי. פה לא מדובר בנושא פוליטי, שפה אני צריך לחקור, אלא פה מדובר בסכסוך בין עבריינים, שפה זה לא תפקידי.
אני חושב, השבק יש לו את התפקיד שלו, והוא עמוס. ושאנחנו רואים ברור. ומבינים עמוס לעיפה.
ברור.
אני לדעתי צריך לעזוב את השבק. צריך לאפשר למשטרה שיש שם כוחות מצוינים לאפשר את הכלים. אם היועמ"שית תאפשר למשטרה את הכלים, המשטרה תעשה עבודה לא פחות טובה. וכן, ותצליח, אי אפשר למגר לאפס, אבל אפשר וצריך וחובה שלנו למגר ברור. את הפשיעה בחברה הערבית, אחרת זה יזלוג גם לחברה הישראלית.
סגן ראש מח"ש לשעבר, משה סעדה. תודה.
תודה רבה לך.
שיהיה לנו... שבת שלווה
ושקטה. ושבת שלום.
ביקשנו את תגובתו של המפכ"ל לשעבר אלשיך לדבריו של חבר הכנסת סעדה. עד רגע זה, תגובתו של אלשיך לא התקבלה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.